שין מם סעיף ד' בהגה. הגה אסור לשבר עוגה שכתב עליה כמין אותיות, אף על פי שאינו מכוון רק לאכילה, דהווה מוחק. אסור לשבר עוגה, אומר המשנה ברורה, ומותר לתנו לתינוק. ולמה מותר לתת לתינוק? כי העניין של המחיקה הזאת איננה על מנת לכתוב, ממילא זה איסור דרבנן, ואין חיוב למנוע קטן מלעבור על איסור דרבנן. אמנם לאביו של התינוק כתוב בסימן שין מם ג' שכיוון שאבא חייב לחנך אותו, חייב הוא להפריש אותו אפילו מאיסור דרבנן. וגם שאר בני אדם, גם שהם לא מצווים למנוע קטן מחילת איסור, כתב השולחן אור שם שאסור להם להאכילו איסור בידיים, וגם מי שנותן בידי הקטן מאכל של איסור, כתב המשנה ברורה שם, שנחשב כמאכילו בידיים ואסור. ואם כן נקשה מחצית שקל, איך מותר לתת עוגה זו ביד תינוק, והרי יש לטעות שיוכלנו? ומטעם זה כתב השולחן ערוך הרב, שהאיסור לתת דבר איסור ביד תינוק לא נאמר אלא במאכלות אסורות, אבל לתת לו בשבת חפץ שמסתבר שיעשה עם אוכל חילול שבת, מותר. כמובן בתנאי שהתינוק יעשה את זה עבור עצמו. מאידך, כף החיים סובר שהאיסור לתת ביד תינוק דבר איסור נאמר בכל האיסורים ולא רק באיסורי אכילה. לכן ביאר את כוונת המרדכי שמותר לתת לתינוק את העוגה, לא הכוונה שמותר לתת לו, אלא שאם היא כבר מצויה בידו, אין חיוב למנוע אותו מלאוכלה. אז אסור לשבר עוגה שכתב עליה כמין אותיות, אומר המשנה ברורה, ודווקא כשכותבים על העוגות אותיות מדבר אחר, אבל כשהכתיבה היא מהעוגה עצמה בדפוס או בידיים שערי, דאין שם כתיבה עליה, וממילא לא שייך בזה מחיקה. וכן אם כתב האותיות בדבש המורה במים או שאר מי פירות, גם כן אין להחמיר. ואותו הדבר אם לוקחים מהבצק שממנו עושים את העוגה, ויצר אותיות והדביק עליה והפה אותם באופן הזה, גם כן אומר ניסים שדנים אותו ככתיבת אותיות מדבר אחר, ואסור לשבר את העוגה. אולי גם היום בשוקולדות שקליק שעליהם יש אותיות משוקולדה אחרת, לכאורה יהיה אסור, כי זה נקרא כאילו מדבר אחר. ודווקא כשפים עלויות עודיות מדבר אחר, אבל כשהכתיבה היא מהעוגה עצמה בדפוס או בידיים, מותר. ומה שנגעו המקובלים לצייר דמות אותיות במצות של הסדר, כתב ברכי יוסף שהיו עושים כן מהמצות עצמם. וכן הסימן שנוהגים לעשות על גבי המצות כדי לדעת איזו נסתה ראשונה, איזו שנייה, איזו שלישית, כתב משנה ברורה בהלכות פסח שאין לעשותו מאותיות, והכוונה היא שלא לתת אותיות על גבי המצות, אבל לעשות אותיות מהמצות עצמן מותר. כי הכתיבה עם העוגה עצמה זה לא נחשב כתיבה, וממילא אין בזה מחיקה. והחזון איש כותב שאין חילוק בין אותיות שעשויות כחלק מהעוגה עצמה ובין אותיות שעשויות מדבר אחר. ולכן הוא כתב שגם אם האותיות עשויות מהעוגה עצמה, אסור לשברה. ורק לחם או עוגה שעשויים בצורה מסוימת, צידד החזוני שאין הצורה נידונת כציור אלא כתבנית הלחם או העוגה, ואין איסור לשבור. ובסברת החילוק שבין לדעת המשנה ברורה שבין מחיקת אותיות שעשויות מעוגה עצמה ובין מחיקת אותיות שעשורות מדבר אחר, הסביר בשמירת שבת כהלכתה שכל עניין המחיקה דומה לשבירת אגוזים כדי ליטול את האוכל שבהם. ושבירת החבית וקריאת האור הם מעין שבירת אגוזים, אבל אם חוק שלא שייך בשבירת אגוזים לא יתירו, כי זה דומה לקליפה שעל גבי האגוז, אבל אותיות שממש מהעוגה עצמה זה דומה לאגוז עצמו, אשר בזה לא נאמר איסור מחיקה. וגם אותיות בדבש מעורב ומים או שאר מי פירות אין להחמיר. וחזון איש כתב שכיוון שהכתב ניכר, דינן של האותיות כשאר אותיות שעל גבי העוגה. ויש מחמירים לא רק באותיות אלא אפילו בציורים. אמנם צורות גרפיות שעשויות על גבי שקיות חלב וכדומה, דעת רב שלמה זלמן שאף על פי שהמצייר צורות אלו נחשב ככותב, מכל מקום שנעשו הרי הם כחלק מהשקית ולא כציור בפני עצמו, ואין איסור מוחק בקריאתן. רק אם מתכוונים למחוק צורות אלה אסור לעשות כך. והאיסור הוא משום שהוא נחשב כמוחק, ואף על פי שאיננו מוחק על מנת לכתוב, מכל מקום יש בזה איסור דרבנן, כי זה פסיק רישו ואסור בדרבנן, וכמו שכתוב בסימן שין תד זין, שלמדנו שם שאסור לפרוס מחצלת על כברת של דבורים כדי להגן עליהם מפני החמה או הגשמים, עם פסיק רישו שיהיו נצודות בכך, אף הפי שהאיסור לצוד דבורים הוא רק מדרבנן. וכתב שם הרמו שפסיק רישו אסור אפילו באיסור דרבנן. ואומנם לדעת השולחן עורך שם פסיק רישו רק אסור באיסור דאורייתא, לכן כאן החמירה המשנה ברורה כדעת הרמו לאל. אם העוגה חתוכה מערב שבת, ודאי שמותר להוציא מן הפרוסה בשבת, אף על פי שעל ידי כך האותיות מתפרקות. לחתוך עוגה בין האותיות שעליה, רב שלמה זלמן נוטה להקל גם כן, והדברים יתבררו לכמן. אומר המשנה ברורה, ועיין בספר דגול מרבבה שמצדד להקל בעיקר הדין הזה והביאו בשערי תשובה, ויש לסמוך עליו כשאינו שובר במקום האותיות בידו רק בפיו דרך אכילה. טעם הדבר שהמתירים פסיקי שבאיסור דרבנן, וגם האוסרים לא אסרו בתרי דרבנן, וגם מחיקה שנעשית בעוגה אינה אלא איסור דרבנן מכמה סיבות, שהרי לא נעשתה על מנת לכתוב ובדרך קלקול ולאחר יד, ולכן הדגול מערבבה מקל, ויש לסמוך עליו כאשר איננו שובר במקום האותיות רק בפיו דרך אכילה. והסביר החזון איש שלמחוק אותיות בדרך אכילה אינה אלא פסיק רישא דלא ניחא ליה בתרי דרבנן, שהרי הוא שלא על מנת לכתוב ולאחר יד. ומכל מקום כתב לשיטתו שאין לסמוך על היתר זה, שהרי היתר של פסיק רישא בתרי דרבנן אינו מוכרע ואינו מקור בגמרא. אמנם לבלוע את העוגה בלי ללעוס אותה, דעת רב ניסים שמותר לך תחילה גם לדעת החזון איש, שכן כאשר נמחקות האותיות במאב כבר בלועותן ועבודות מן העולם, ולכן מטעם זה מותר לבלוע תרופות שכתובות עליהם אותיות או שמצוירים עליה ציורים. לעניין אישון סיגריה ביום טוב, כשעל הסיגריה מודפסות אותיות, כתב הפרי מגדים הלכות יום טוב שיש בכך משום איסור מוחק מדרבנן, כי המחיקה הזאת לא נעשית על מנת לכתוב, וכן כתב הקיצור שלן ערוך ועוד. מאידך האור שמח סובר שאין בישום סיגריה משום מוחק, ושלם זלמן הסביר שייתכן שכיוון שמלבד האותיות נשרף גם הנייר, נמצא שלא תיקן על ידי המחיקה מקום לכתיבה, ולכן אין בזה איסור מוחק. אמנם ראוי לטשטש את האותיות בערב יום טוב, וזה יותר קל. והמרשם גם כן הקל. יש עוד טעם שיתירו לעשן סיגריה ביום טוב, שכן שכיוון שיש סוברים שהדבר נחשב כעברה לצורך אוכל נפש, לכן יש להתיר מלאכה זו גם אם היא מלווה במלאכת מחיקה, כמו שכתב המגן אברהם, שאם מעסיקים את הבית ביום טוב על ידי שריפת כלים, אין בכך משום איסור סתירת כלים, שכיוון שהותרה עברה לצורך אוכל נפש, מותר לעשות גם כשנצריך לכך עשיית מלאכה נוספת. מוסיף המשנה ברורה, וספר שכתוב עליו בראשי חודי דפיו אותיות או תיבות, יש אוסרים לפותחו ולנעלו בשבת, שעל ידי הפתיחה שובר האותיות והווה כמוחק, וכן כשנועלו הווה ככותב. אבל דעת הרמ"א בתשובה להקל בזה, וכן דעת הרבה אחרונים וטעמם, שכיוון שעשוי לנעול ולפתוח תמיד, אין בזה משום מחיקה וכתיבה, וזה דומה לדלת שנסגרת ונפתחת תמיד, שאין בה משום בניין וסתירה, וכן המנהג. ומכל מקום, נכון להחמיר כשיש לו ספר אחר. אמנם ספר שמצויות בצידי דפיו צורות שאין להם משמעות, דעת רב שלם זלמן שלא צריך להחמיר שלא לפותחו, וכן דעת רב ניסים. ודף שנקרא האתז כותב שכשם שמותר לברור ולטחון בדרך אכילה, כך מותר למחוק בדרך אכילה. והחזון איש תמע על דבריו שהיתר זה אינו נוהג אלא במלאכת בורר ותוכן, אבל לא במלאכת מוחק, שכן רק בבורר ותוכן שאכילה נעשית בדרך כלל תוך כדי ברירת האוכל ותחינתו, יש לדון את הברירה והתחינה כחלק ממעשה האכילה. מה שאין כן במחיקה נעשית תוך כדי האכילה, שכיוון שאין האכילה מלווה בדרך כלל במחיקה, אין לדון אותה כחלק ממעשה האכילה. ולגבי השאלה של ספר שכתוב עליו בראשי חודי דפיו, אין בזה משום מחיקה וכתיבה. והרמ"א הקל, משום שקירוב חלקי אותיות אלו לאלו, או להרחיק אותם אלו מאלו, לא נחשב ככתיבה או מחיקה. דף שנקרא במקום האותיות, אומר רב מוישה שמותר להצמיד את הקראים אלו לאלו, וכן להפריד זה מזה, כשם שמותר לפתוח או לסגור ספר שכתובות בו אותיות בצידי הדפים לדעת הרמ"א, שכן הטעם המובא משנבו שהספר עשוי להיפתח לסגר תמיד, נכון גם לעניין קראי דפים, שכיוון שעשויים הם להיצמד אלו לאלו, אין איסור להצמידם. והוסיף רב מוישה שאם ניכרות האותיות גם ללא הצמדת קראי הדפים, מותר להצמידם אלו לאלו גם לחולקים על הרמ"א, וכיוון שבדרך כלל ניכרות האותיות שעל גבי הקראים גם ללא הצמדה, אין צריך לעיין לפני ההצמדה אם ניכרות הן אם לאו. מאידך, אומר רב ניסים שיש לחלק בין דפים לבין דלת, כי הצמדת קראי דפים, הספר נעשה מתחילה על דעת שיפתח ויסגר, לכן הוא נחשב כמו דלת שעשויה להיפתח ולהיסגר תמיד. מה שאין כן בדף שנקרא באופן מקרי, וגם אחרי שנקראו הדפים, אין הקראים מיועדים להצמדה להפרדה, אלא להיות דבוקים זה לזה, אז זה שונה מהספר שפותחים אותו. ומלבד זאת, החזון איש כותב שאין לדמות מלאכת כותב למלאכת בונה, שכן מלאכת בונה היסוד שלה הוא לחבר חלקים, לקבוע זה בזה, וסתירת הדלת ופתיחתה לא חשובים חיבור או סתירה. אבל מלאכת כותב אין העניינה לחבר, ולכן אין להקל בזה. אלא למה מותר לפתוח את הספר? אומר החזוני שכיוון שהספר עומד להיפתח, אין זה כתב שעומד להתקיים. ועוד שכיוון שהכתב שיכתב לאחר המחיקה אינו טוב מהכתב הראשון, אין מחיקה זו נחשבת כמחיקה על מנת לכתוב. אם כן עכשיו הדבר כפסיק רי שבטרי דרבנן הוא מותר. אבל אף אופכן, לכתחילה אומר החזוניש שראוי להחמיר כדעת האוסרים.